שלום לכולם, אני מתנצל על העיכוב. אנחנו ממשיכים צדקת הצדיק של רבנו הכהן הגדול מלובלין. אנחנו הגענו לאות כף זין. אנחנו ראינו מקודם, כמדומני באות יוטט, את דברי הראש, שהובאו שם מי שיש לו הר ברכה, אז יכול לראות את זה בהערה 18 בעמוד 7, שהראש אומר שראוי לכל ירא שמיים שמצר ודואג באותה שעה, כלומר באותה שעה, של החילוף משמרות, דווקא אז לשפוך את החנונים על חורבן בית המקדש וכו'. עכשיו בעצם רבנו הכהן הגדול רב צדוק מבאר לנו למה צריך להתפלל דווקא בתחילת היום והלילה ולא רק בזמן חילופי המשמרות. כותב כך בעוד כף זין, צריך בתחילת יום וכן בתחילת לילה להתפלל על הגלות. למה דווקא? שהתפילה הזו על גלות, גלות השכינה, היא כוללת הכל. כלומר, שיעבוד וכו', ושיעור שבעיסה, שהם שקולים והכל אחד. מה זאת אומרת? גם שיעבוד גלויות וגם שיעור שבעיסה. מה בין היי להי? שיעבוד גלויות זה המלכות, זה החיצות, זה הגויים. זה משהו, הנסיבות הגשמיות שהן חיצוניות מבחוץ לנו. אבל שיעור שבעיסה, אלו נסיבות פנימיות. אומר והם שקולים, כלומר, גם הצרות בגלל הפריץ, בגלל השיעבוד, בגלל הגלות, וגם הצרות שהם בגלל היצר הרע, בגלל העבודה, החלל הפנימי שלי שהוא לא מתוקן, הם שקולים והכל אחד. והיינו המגן אברהם, ראי סימנה ושם השלה, שני לוחות הברית, השלה הקדוש. אני מכיר פה בהערה למטה את לשון המגן אברהם, שיהיה הוא מעורר השחר, בשלה כתוב סוד, לחבר יום ולילה בתורה ובתפילה, הן בבוקר, הן בערב. כן, כלומר, שאומר השלה הקדוש, מביא את זה המגן אברהם להלכה, שצריך להשתדל שגם בעלות השחר וגם בשקיעה, שבאותו רגע להיות עסוק, להיות ער ולעסוק בתורה, כדי לחבר עם הלילה, אנחנו מתפעלים מנחה ערבית, אז באמצע זה לא הבא מה שנקרא לשבת בבית כנסת וללמוד, אבל להיות ער בעלות השחר כל יום, לחבר עם הלילה, זה כבר יותר קשה, נקרא לזה. אני מבאר רב צדוק מה העניין הפנימי של ההלכה הזו, לפי שאב הקדוש ברוך הוא שואג וכולי, וכמו דיאליף הראש על סוף כל משמר מזה. וראיה לדבר, שבעצם צריך להתפלל על כך גם בתחילת יום וגם בתחילת לילה, כמו שאומר השלב ומבית המגן אברהם להלכה, ולא רק כדברי הראש, כלומר רק בזמן חילוף המשמרות, כדי משמע מלשון הגמרא, סימנה, למה ליהוטה? הוא שואל את הגמרא, למה צריך סימן? הרי עכשיו מגיע ערב, עכשיו מגיע היום, אז אנחנו יודעים שהתחלף הזמן, יש פה חילוף. סימנה, למה לי? מה מור? הגיע היום זו, הסתיים המשמרת. זה קשה. מקשה על זה רב צדוק, זאת הלמדנות שלו, מה הקושייה? הרי מצינו במסכת יומא דף כ"ח שטעו במאור הלבנה שהוא אור היום. וכן מצינו, כן, בברכות דף כ"ז עמוד ב', ביום המעונה נתפללו של שבת, בערב שבת. מביא פה שני מקרים מהגמרא, שהסימן הזה של תחילת היום או תחילת הלילה בכלל לא ודאי. והראיה, פעם חשבו שאור הלבנה ואור היום זה כבר הלבנה, ופעם חשבו שכבר שקע השמש, אבל זה היום המעונן, והשמש לא שקע, ואז העננים התפזרו וראו שמתפללו ערבית מוקדם מדי. אומר רב צדוק, ואם כן, שפיר צריך סימן, כשאני אומר, צריך סימן, גם שלא ניכר. ועל כורך דאך סימן, כלומר הסימן הזה של החמור שנוער, התינוק, הכלבים שצורחים, או התינוק שבוכה, ואישה מספרת עם בעלה, סימן פירושו על אמירות השאגה. כלומר, הסימנים האלו באים להגיד לי, תדע לך מה קורה בעליונים, כפי שראינו בשיעור הקודם, מה קורה בעליונים. כלומר, מה שקורה פה למטה זה ביטוי למה שקורה למעלה. ועל זה אמר, דלילה ויממה הוא. ואם כן, אין צריך סימן פי. כן, ניכר למטה, כמו שנדבר לילה, עוד כף ג' כי ודאי בתחילת הזמן, דלילה ודיום, שהוא חליפות, כלומר חילוף זמן דעולם הזה, אז שואג על החורבן, כלומר בכל חילוף יש שאגה לחורבן. כמו שאדם, מתי כואב לו? שהדברים משתנים. חסר לו משהו כואב את זה, ואז הכל, הוא כבר מתרגל לזה. פתאום יש שינוי, ואז, כלומר, אדם לא עלינו מישהו נפטר לו מהקרובים אליו. בסדר, מתרגל, מתרגל, בסדר. פתאום מגיע ליל הסדר. אבל הבעיה, כן? בסדר, מתרגל, 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 בעד ראש השנה, אבל הבעיה, כל פעם שיש שינוי בזמן, פתאום החוסר יותר בולט. שכבר מתחיל, שאז שואג על החורבן, שכבר מתחיל עוד זמן בפני עצמו, מזמני העולם, ועדיין בן דוד לא בא. איזה משפט כואב. אנחנו לא בוכים על גלות השכינה, על חורבן הבית, על היעדר המשיח והגאולה, רק בתשעה באב. אלא אם עכשיו, כן, בעזרת השם, אנחנו היום בג' סיוון, אבל ב-7:41 תהיה שקיעה, ואז התחל לפתח לד' סיוון. אז ד' סיוון זה יום חדש, וזה כאב חדש, שהיום, אומרת הגמרא בסנהדרין רב צדיק ח' כמדומני, כן, שרבי יהושע הגיע שם למשיח, שנמצא בשער רומי, בשוק ברומי, ושואל אותו, מדוע לא בא? מתי אתה מגיע? אם מתי את אימר? מה אומר לו? היום. ואחרי זה עובר היום ומשיח לא בא, ולא עלינו גייבד, משיח גם לא מטלפן, נכון? אז הוא שואל אותו, מה? איפה המשיח? למה לא באת? הוא אמר לו, היום. אתה משקר, אומר, היום, אם בקולי תשמעו. כלומר, אם הוא לא בא היום, שמע מינה שלא שמענו בקולו. ולכן הכאב ניכר דווקא בנקודת החילוף, שכבר מתחיל עוד זמן מפני עצמו מזמני העולם, ועדיין בן דוד לא בא. בשיחה הידועה של הרבי מלובביץ', אותו מגן עלינו, שכאב מאוד את נושא הגלות והגאולה, היעדר הגאולה, שיחה ידועה, זה מכונה שיחה פתאומית, שהוא נסע בתפילת ערבית, בכ"ח בניסן תשנ"א. פתאומי, הוא מתחיל לדבר אחרי כך בבילות הרמקול, זה לא מתוכן, זה היה בית כנסת. שהוא אומר, אנשים חיים, ולא מופרח אצלם שמשיח לא בא היום, ולא אתמול וגם לא מחר. כאילו, מה צריך לעשות בשביל להעיר אתכם, שיכאב לכם? וזה שאמר נמי להלה, למה היא נפקמינה, למי קרא קריאת שמה? כאילו, מה נפקמינה? צריך לדעת קריאת שמה, הוא צריך לדעת מתי הזמן לקרוא קריאת שמה. זה קשה. למה לי למה היא נפקמינה וכו'? כי בכי לאל הקמר נפקמינה. ואבל אלה ממה, רק סימנה, למען דגנם בבית אפל. כלומר, אני צריך את הסימנים למי שישן בבית אפל. אבל מה זה נפקמינה קריאת שמה? על כורכך, לזה אין סימן. כלומר, בזה לא צריך סימן, רק הסימן הוא שניכר למטה איזה שינוי אז. כלומר, הנפקמינה פה היא לא בשביל לקרוא קריאת שמה, אלא אני צריך את החמור נוער, את הכלב צובח, את כלבים צובחים, את התינוק בוכה, אישה מספרת עם בעלה, כדי להעיד לי על זמן השאגות. כי זמן קריאת שמה אני יודע, שהשמש שוקעת אני קורא קריאת שמה, שהשמש זוכת אני קורא קריאת שמה, הכל טוב ויפה. בשביל זה לא צריך, אלא כל תכלית הסימנים זה להסביר לי מה קורה למעלה. וזה לאות על השאגה. אבל אחר כך למנדגן, כן, הרי מי שישן מבית אפל קשה, למה אין נפקמינה? הוא צריך לומר, למי קריאת שמה? והוא הדין, דשם, אב ואימץ אל המבר, ליום המעונן או זריחת אור הלבנה כנ"ל. כן? מה זה מה נפקמינה? נפקמינה למי ש... אז ראית, גם לאדם שלא ישן בבית אפל, אז לכאורה שיגיד, נפקמינה לקריאת שמה. כי אם שמה יהיה יום המעונן, או שמה החמה תזרח מוקדם, נכון? כמו שראינו במסכת יומה, דווקא בחטא, אז הוא אומר לו, לא, רק למה ששכיח, מה שרווח, הוא נקע סימן, אבל בדרך כלל זה לא מציאות, מציאות רווחות, ולכן זה לא הסימן, אלא כל תכלית הסימנים, זה בעצם לעורר אותנו מה קורה בעליונים. ולכן אני קראתי לפסקה הזו, הצורך בסימנים גם בתחילת יום ולילה. בסדר? ולא רק במשמרות. עד כאן עוד כף זין, ואנחנו עוברים עכשיו, בעזרת השם, לעוד כף חטא. בסדר? אז כיוון שהזכרנו, הוזכרה נפקמינה למי שישן בבית אפל, אז עכשיו הוא מבאר את הנמשל בעבודת השם, מה זה בית אפל ברוחניות. מן דגני בבית אפל, פירוש, כמו שאמרו בפרק חלק בסנהדרין צדיק ב' עמוד א', הווי קבל וקיים, כלומר שזה בעברית מדוברת, תהיה ענב ותחיה. ענב, קבל, זה גם משמעות של אפל. כלומר, תהיה באפלה, בחושך, בצניעות, בענוותנות, ואז תחיה. הווי קבל וקיים, כדתנן בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות נגעו. והיינו, כן, זה מסכת נגעים, שאין מאיר בו שום אור אלוהות, כן? וכמו שבגשמיות מישהו בבית אפל בלי חלונות, הוא לא יודע מתי השמש זורחת, כך גם ברוחניות שהוא שרוי בבית אפל, ולא ידע זמן קבלת עול מלכות שמיים אי מתי. הוא לא יודע לקבל קריאת שמה, הוא לא יודע מתי לקרוא קריאת שמה. הוא בבית אפל. יש שני סוגים. יש אדם שהוא חולה, אבל הוא לא יודע במה הוא חולה. וזה קשה, זה בעיה, כואב לו, אבל לא יודעים ממה זה נובע. אבל בסוף נמצא, נמצא את החולה, את הרופא המתאים, עד שעשו ואז ידעו מה הפרוגנוזה. אבל יותר גרוע מזה, זה מי ש... בכלל לא יודע, שהוא חולה. הרי גילוי מוקדם מציל חיים. יש לנו את ארבעת הבנים, החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול. אבל יודע שיש משהו. אומר הרבי, זכותו מגן עלינו, יש את הבן החמישי. מי זה הבן החמישי, אומר הרבי? הבן החמישי זה הבן שבכלל לא יודע שהיום ליל הסדר. הוא יודע שהוא יהודי, אבל לא יודע מה זה אומר, אולי אפילו לא יודע שהוא יהודי. זה הכי נוראי. מזכיר לי סיפור. אחד מהחבדניקים הצדיקים, אסור להגיד צדיקים בחבד, בנונים, אחד מהחבדניקים המבוטלים לעצת הרבי, מבין הזמנים, יצא להפצות. זה להפיץ ככה ברחוב או בשוק, זה בקטנה. אז הוא ככה מסירוס נפש, חסך כסף וטף לאלסקה. אלסקה זה צפון מערב, ארצות הברית, יותר קרוב לקנדה ולרוסיה בכלל. מדינה עכשיו מדינה הכי גדולה מתוך ה-50 מדינות בארצות הברית, ויש שם מעט מאוד יישובים, ערים, והוא כמובן מביא איתו מלא מלא תפילין, לחלק ליהודים שמצויים שם, וכל אישה ובת נראות שבת, ומחפש, מחפש, ולא מוצא אפילו יהודי אחד לרפואה. נשאר לו יום אחרון, אז אמר, טוב, אני אבוא בתי ספר, איפה אני אעשה שבי צוות לנוח, ואני אספר לבתי הספר על העם היהודי. ואז בבית ספר האחרון הוא מגיע שם לכיתה ג' ונכנס ככה, זה מה שהמנהלת הכניס אותו לכיתה ג' ואומר, היום יהיה לכם שיעור פה עם מישהו מיוחד שידבר איתכם על היהדות, על דת היהדות. ואז הוא שואל, מישהו פה יודע מה זה יהודים? אומר, מישהו יודע מה זה יהדות? פלורים יד. אז הוא שואל, מישהו פה פעם ראה איש או אישה יהודים? וילדה נחמדה וקטנה מרימה את היד ואומרת, כן! אומר לו, את ראית פעם יהודי? כן, אמא שלי יהודיה. אתם מבינים את הגלות? ילדה בתשע יודעת להגיד שאמא שלה יהודיה, אבל לא יודעת להגיד שהיא בעצמה, יהודיה. והחוסיד החבד גמר, אוי גבד, מה אני עושה? יש לי רק עוד חצי שעה, ואני כבר יוצא מהכיתה וטס, ומה אני עושה איתה? מה? שם במזוודה ולוקח? מה? לא חוקי. אז אומר, אז הוצאתי את כל המזוודה עם הכל אישה אהובת מדליקה נרות שבת. הבאתי לה את כל הנרות. אמרת לי, המורה, מה אני עושה עם זה? התחלתי לספר לכל הכיתה מה העניינה של הדלקת נרות שבת. שזה להביא אור בבית ואור השבת ואור הקדושה, ואמרתי לה, תדעי לך, את פה באלסקה. אלסקה זה המקום הכי מערבי בעולם. כדור הארץ הוא כדור, אבל יש קו התאריך, כי כבר מזרח רוסיה, סין, יפן, זה לפנינו, נכון? ארצות הברית זה מאחורינו. כלומר, את צריכה לדעת שבכל יום שישי, את צריכה להדליק כמה דקות לפני שקיעת השמש, להדליק את הנרות שבת, וככה את מכניסה שבת. ואת האחרונה בעולם, זה נכון, את האחרונה בעולם שמביאה את האור של השבת לכדור הארץ. והקדוש ברוך הוא יושב ומחכה, רק לך. את האחרונה שמביאה את אור השבת לאלסקה ולכל העולם כולו. אוקיי? והיום אותה אישה היא ראש כולל. סתם, אני לא יודע מה קרה המשך הסיפור. שמעתי את זה בהרצאה של הרב זקס לפני הרבה שנים באנגלית. אבל זה סיפור מדהים. כאילו על איך אתה רותם מישהו למשימה. אבל הבאתי את זה בהקשר השלילי פה. שאדם נמצא בגלות והוא לא יודע שהוא בגלות. אדם נמצא בבית אפל. והוא לא יודע שהוא בבית אפל. אחת התסמונות הקשות בנפש זה תסמונת שטוקהולם. שטוקהולם סינדרום, מי ששמע על זה. מה זה תסמונת שטוקהולם? מי מכיר? יותר מלזות עם החוטף. אדם הוא שבוי, ומאחר הוא בשל כל כך הרבה זמן, הוא מפתח תלות בשווה שלו, במי שחטף אותו, הזדהות ואפילו אהבה, שהוא יכול לסרב לברוח, והוא ממש מאוהב בו, ולחוס על המשחרר והמציל. תופעות שלא נדע. אוקיי? ואדם נמצא בבית אפל, והוא מה? והוא לא יודע שבאפלה יש כזה בדיחה על אדם שהיה מכור לטיפה המרה, שיקור, לקחו אותו, הילדים שלו בלית ברירה, לקחו אותו למכון גמילה, 3-4 חודשים, חשבו שהוא נגמל, מוצאים אותו אחות, ופתאום רואים שם בקצה של הרחוב איזשהו ברנש ישן בתוך הכי שלו, עם בקבוק של אבסולוט ריק או משהו כזה, ככה כולו מתבוסס בקי וזה. אומרים לו, אבא, אתה רואה? חס די השם, איך נגמלת? ואז אותו בחור, אותו אבא רץ לבחור שאומר לו, אלו, בחור שצריך, תגיד לי, איפה קנית את החומר הזה? התגעגעתי. אוקיי? כזה טוב, שגם לך ככה לישון על הרוב, אני גם רוצה. גיבד לא עלינו. ולכן, כמה זה נורא שאדם שרוי בבית אפל, ברוחניות. ברוחניות. ולא ידע זמן קבלת עול מלכות שמיים מימתי. אבל, אומר רבנו על תגמרה, כיוון דשמע תינוק. כן, תינוק בוכה. מה זה תינוק בוכה, זוכרים? ראינו את זה כבר בעוד כף ג', תינוק, הכוונה לעניין של התורה. שהוא יונק משדי אמו, שהתלמיד שלומד מראשי העדה, מהרבנים. כיוון דשמע תינוק, יצרף עצמו בהדי ציבורה. ובהדי ראשי העדה, תינוק יונק, רומז לעם שבשדות שיונקים תורה מראשי העדה. ובהדי ובאמצעותם, גם הוא יוכל לקבל. כידוע, כאשר נכלל נפשו בנשמת גדולי הדור, הם מעלים אותו. הלכה למעשה, לפני כל תורה, מצווה, מעשה טוב, מה אומרים? הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתוירים שוכני אפר, קדושים אשר בעטו ובפרט, כל אחד הרב שמחובר אליו, כן? הרי אני מקשר עצמי. זה לא סתם, זה טריק. זה אמיתי, זה עובד. מספרים שפעם אחת, בבית כנסת של החלבן, בגבעתיים שם, דפר עצבי, לא חקור לזה, שם בן גוריון, לא חקור. הייתי מתפל שם לא מעט פעמים ותיקין עם החלבן, הצדיק, זכותו מגנה עלינו. פעם אחת באו כמה אנשים, אמרו לו חלבן, רבנו תברך אותנו. אמר היום לא. היום, אתם יודעים את הבחור שישב שם, התפילה שלו בקר הקים יותר מכולנו, תבקשו ממנו ברכה. הם ישר רוצים לרחוב, תתתת, רואים, יהודי פשוט, אומר לו, לא, מה, אתה צדיק נפטר, אתה למד וו, אתה חבר של החלבן, חברו אותה, אומר לו, מה אתם רוצים, אני פעם ראשונה פה, תעזבו אותי, מה, לא, תראה את הסידור, סידור תפילת כל פה, פשוט, לא, סידור עבודת הקודש, עבודת השם ספרדי פשוט, לא, נו, מה, הוא אומר, שמה, החלבן אמר שהתפילה שלך בקער הקים, הוא אומר, תשמעו, לא יכול להיות, אני לא, תופסים אותם איתו לחלבן, אומר, תגיד לי, מה עשית לפני התפילה? מה עשית לפני התפילה? אמר לו, הרב, אני לא מקובר. אמר לו, מה עשית? אמר לו, פתחתי לסיבוב, אמרתי, הרי אני מקשר עצמי לתפילת שחרית. לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים שוכני עפר הקדושים אשר אתה, ובפרט, רבנו נחל נובע, אבל כל אחד מישהו מחובר אליו. אמר לו, מה אתה חושב? אם אתה מחובר לרבנו, אז זה בוקע ריקים. כך אמר להם החלבן. ולכן אומר פה, הוא בבית אפל, הוא ממש, הוא לא יודע. אבל הוא, כאשר נכלל נפשו בנשמת גדולי הדור, מעלים אותו. תרגילו את עצמכם, לפני כל מעשה טוב, אני מקשר אתם, יכול להיות צדיקים אמיתיים שבדורנו. ואחרי, יכול להיות צדיקים אמיתיים, שוכני אפר, שכבר נפטרו, קדושים אשר בארץ המה. אבל פה יש דיוק מאוד 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 חשוב. ודווקא כשאין יכול לצאת מן הבית אפל. שתקדיש. אחרי כל מה שאמרנו פה, אני מקשר עצמי וכו', אבל מה מסייג פה רבנו? רבנו צדוק הכהן הקדום מלובלין. אתה לא יכול לסמוך רק על זה. אלא היכולת הזאת לבנות על ההתקשרות בצדיקים, זה רק מישהו תקוע בבית אפל. אבל אם הוא יכול לצאת בעצמו ולבדוק מחוץ לבית, עכשיו שמש, עכשיו אור, אז שלא יבנה על הסימן של תינוק בוכה וכלבים צווחים או חמור נוער. לא. תדאג לעצמך בכוחות עצמך. זה לא עדיף, אי סימנה מחזקה. ויש לנו הלכה בדבר שיש בו חזקת היתר, דאיך דאיקה לברור, הם מבררינן. כלומר, אם אתה רוצה, אם יש לך יכולת לברר, לסמוך על הבשר, על החזקה, שהוא כל דה פרש, מירו בפרש, ורוב החנויות פה הם קשרות, אז זה קשר, אבל זה נכון מתי? בסדר. אבל אם אתה יכול לברר בעצמך, תראה את הקבלה, תבדוק מאיזה חנות זה, אז אתה צריך לברר, אין לך יותר בדבר. ויצא לחוץ לראות, צא מהבית אפל, לראות מה קורה. ולכן לא נקעת פייס ומה? למה הגמרא מביאה לי ראייה מבית אפל? תגיד עיוור שלא רואה כלום. לא, זה עדיין צריך לומר דגני שישן מבית סגור. ולכן, כי סתם עיוור, יכול להיות אותו לשאול, סליחה אדוני, מה השעה כבר הגיע הזמן שיקיר? כבר הגיע הזמן קריאת שמע, מגן אברהם, גרא וכו' וכו', עבר הזמן? אבל מדובר פה שהוא בבית אפל שאינו יכול לצאת לשאול מבני אדם. כי אם היה יכול לצאת ולשאול בעצמו, אז הוא היה חייב לברר בעצמו. אך כשאין יכול כלל, אחר כל השתדלות להגיע לבבו למקום האור. איזה ביטוי יפה, להביא את הלב שלו, להגיע לבבו למקום האור, אז יצטרף בשמיעת כל תינוק ואישה, כלומר על הסימן, יקשר עצמו בלומדי התורה בצדיקים, מה שאין כן ביכול לצאת, כמו שכתב, בשערי התפילה. ממשל דחבורה שנחלה אחד או שמת עין שם. אנחנו לא יודעים מה זה הספר הזה שערי התפילה ומה הכוונה, אוקיי? אבל ראיתי גם בירי חסידות וגם בירושים ובירורים אחרים בתורת רבי נתן קודמים מלובלין, שבעצם הם מפנים לשני מקורות. אחד זה בעצם לבאר מים חיים לפרשת ויצא, בשם הרמי פרמישלן, ואחד ליושר דברי אמת של אהוב ליבנר, רבי זאב וולס משברז, בעל היושר דברי אמת מספרי היסוד של תורת החסידות, דור השלישי לחסידות, שהוא התלמיד של המגד ממזרץ' ובעיקר של המגד מזלוטשו, וגם של הרמי פרמישלן. אז המתחבר לאותו דבר, שם באות למדלת כותב היושר דברי אמת, מי שיש לו יריד החסידות, אז יראה שם בערה למטה בשם באר מים חיים, הרבי מצ'רנוביץ', שהוא יותר מרוחה, אבל הוא גם למד בזלוטשוב, על פרשת ויצא, באר מים חיים. ושם הם כותבים משל לאנשים שהולכים חבורה שהולכים בשיירה. ופתאום אחד האנשים נהיה חולה, קיבל מחלה או נשברה לו רגל, אז הם לא ימתשו אותו. הם ישים אותו על הכתפיים והוא יקפוץ על רגל אחת, כי נשברה לו הרגל, הוא יעזור לו, ישים לו אלונקה, כי הוא עדיין חי והוא משתדל לעזור להם. אבל אם הם הולכים בשיירה ופתאום מישהו מת, הם לא יסחיבו את הגביע, מה הם יעשו? יחפרו בו ויקברו אותו באותו מקום. עכשיו תגידו לי אתם מה נמשל בעבודת השם. מי זה החולה ומי זה המת? אז אני אגיד. החולה זה אדם שהוא חולה, הוא לא תקין, יש לו בעיות, אבל מה? אבל הוא עוד יכול טיפה לעזור לעצמו, הוא מנסה, הוא שומע, יכול לצאת, בסדר. אבל מת? הוא לא יכול שום דבר לפי על החבורה, הוא 100% מהמסע, אז בסדר, אם אתה לא עוזר לעצמך, למה שנעזור לך? יש את הפתיחה למדרש קהלת, קהלת רבה. על רבי חנינא בן דוסא, שמה היה אז רצונו וחפצו, מה לעשות? לסטט אבן ולהביא אותה לאן? לבית המקדש, נכון? אבל היה לו כסף, מה לשלם? לשלם למוברס, לפועלים, לסבלים, שיקחו את זה, נכון? הם רצו מהם 5 זהובים, כל הזמן וכאלו, אז הוא אמרו לו, פה פגש פעם על הסבלים, לא הסכימו, פתאום פגש סבלים יד היה, אמרו לו, בסדר גמור, תשלם לנו שנגיע לירושלים, לא עכשיו, אבל הוא בלבד שתיתן את צבאך עמנו. שגם אתה מה שנקרא, מה תעשה? תעזור לנו לסחוב. כאילו, תעזור לנו. אוקיי? הוא שם את האצבע שלו, ותוך שנייה מצא עצמו בתוך חזרה בבית המקדש. היה לו קפיצת הדרך. הוא שואל, איפה הפועלים? הוא רוצה לשלם להם. אמרו לו, איזה פועלים ואיזה כלום, גם מלאכי השרת. אז כמובן שלא צריכים אותו. הוא לא, הוא בלבד שתיתן את צבאך עמנו. אני רואה את זה הרבה בפעילויות בקהילה, דברים כאלה. אתה אומר לאנשים, אין בעיה, אבל השתתפות עצמית. סמלית, יש עכשיו הרצאה של איזשהו פעילות כיף ליום העצמאות או לשבת לכל הילדים, המשפחות, כל משפחה תיתן 5 שקלים או 10 שקלים. לא משנה שהם 20 ילדים, לא משנה שאתה מקבל מתנות ושווי ו-100 שקל ועולה לקהילה למשפחה. אבל תראו רצינות, דמי השתתפות, אתם שייכים, אתם חלק מזה. גם אתם שותפים, זה לא מתנת חינם. ולכן, הטכניקה הזו, המתודה של להתקשר לצדיקים, זה טוב, זה מעולה, אבל זה לא על חשבון העבודה העצמית. שלא תחשוב, זו, התקשרתי לרבנו, רבנו יעשה לי את העבודה, ועכשיו אני יכול, מה שנקרא, אלה בבאלה ויאללה בלגן. אל תבנה על זה. הצדיק אוהב לעזור, כמו הקדוש ברוך הוא אוהב לעזור למי? למי שעוזר לעצמו. למי שלא עוזר לעצמו, למה שהוא יעזור לו? עוד כפתת. אז הכותרת של עוד כפחת זה המשל של בית אפל ברוחניות. משל ונמשל, בית אפל ברוחניות, משל ונמשל. עוד כפתת. פסקה מאוד חשובה. גם הפסקה הזו. מי שיש לו הר ברכה, שיסתכל בהרה 27. אנחנו בעצם סיימנו עכשיו לעסוק במשמרות, הקדשנו לזה הרבה מאוד אותיות, ועכשיו נתחיל לעסוק באגדת בסיפור על רבי יוסי. כן, רבי יוסי, אני אגיד את זה בקצרה, היה מהלך בדרך, רצה להתפלל, אז הוא נכנס להתפלל בחורבה. ואז רבי יוסי שמע בחורבה בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבבנותיהם, החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליטים לבין האומות. אומר פה בעצם רבנו, עכשיו הוא מבאר את הסדר, למה קודם כל יש פה, החרבתי את ביתי, חורבן הבית, אחרי זה שרפתי את היכלי, שלכאורה זה אותו דבר, לא? ואחרי זה והגליטים לבין האומות. עכשיו, אז אומר, למה דווקא הסדר זה קודם כל חורבן הבית, אחרי זה שריפת ההיכל ובסוף גלות. אז מתחילה הוא חורבן הבית הפנימי בדירה, ובו די רק חורבה שחרב מעין דרים. מה ההגדרה של חורבה? חורבה זה בית שהוא ריק, שלא גרים, זה לא בית הרוס. חורבה זה בית שלא גרים בו אנשים. אף על פי שהבית הזה קיים הוא בגדר חורבה. אז אומר, גם בית המקדש, ברגע שאין בו את הדייר הקבוע שלו, מי זה הדייר שגר, או דייק, הדיירת, שגרה בבית המקדש, זו השכינה הקדשה. כלומר, ברגע שבית המקדש קיים, אבל בשלב הראשון, מה זה השלב של החורבן? לידי השכינה, גמרה ביומה, כבר 40 שנה קודם החורבן, זה הורית לא הלבינה, הדלתות לא נפתחות מעליהם, צריכים לגעור בהן, נכון? אז השלב הראשון זה בעצם שברגע שאין שכינה, יש גלות השכינה במקדש, אף פעם שהמקדש קיים פיזית, הוא לא קם ברוחניות. אני רוצה להקריא לכם את נפש החיים. דיברנו על זה בהתוועדות ליום ירושלים. רבי חיים מוולוז'י, נפש החיים, שער א' פרק ד', זה כמה שורות אני אקרא, זה מחילה שזה לא מולכם. כי אלון נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם, כלומר בחורבן הבית, שום פגם וקלקול כלל למעלה. למה? כי לא להם, כי אין להם חלק ושורש בעולמות העליונים שהוא יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה. את מקדש השם תימאו כביכול המקדש העליון. ועל ידי כך, בגלל שאנחנו חטאנו, ולנו יש חלק בעליונים, ראינו כבר שזה משפיע על העליונים, ולכן במעשים שלנו, שלנו ישראל בבית שני, גרמנו לגלות השכינה, השכינה יצאה מהבית, בית המקדש העליון, ועל ידי כך היה להם כוח לבוכדנצר וטיטוס לשבת בשם מרכב, להחריב המקדש של מטה, המכוון נגד המקדש של מעלה, כמו שאמרו חז"ל, באיכה רבתי, ראש המלך טיטוס, קמח טחון, כן, טחנת קמח טחון, אתה חושב שאתה טוחן, 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 טחנת קמח טחון. הרסת בית שהוא הרוס, החרבת בית שהוא כבר נחרב. וכולי, כן, כי אבונותינו החריבו נווה מעלה, עולמות ימים הקדושים, והם החריבו רק נווה מטה. אז אני חוזר, מתחילה הוא חורבן הבית הפנימי, בית דירה, ובו די רק חורבה שחרב מעין דרים. ואחר כך, כלומר, כשהקלקול מתפשט ומתגבר לצערנו, שריפת ההיכל, כלומר ההיכל החיצון של המבנה וחורבנו של המבנה, היינו שריפה. ואחר כך בגלל הדברים הללו גלות ישראל, של השלב השלישי. וכן, וזה גם סדר הקלקול אצל החוטא מאדם הפרטי. זה קלאסי בחסידות, מהכלל אביא לפרט. וכן, סדר הקלקול אצל אדם הפרטי שהוא חוטא, החוטא מתחילה בלב, שחרב מאירת שמיים. עיקר, כאן זה, השלב הראשוני בחורבן, אדם לא נהיה חוטא בבת אחת. אדם לא מוריד כיפה ביום אחד, עוד לפני שכביכול הוא הוריד כיפה ודתלש, קודם כל כבר במחשבה, בלב שלו, הוא כבר לא האמין בדברים. פועל יוצא אחר כך, זה כל המעשים. אבל הדברים מדויקים בתורה. הוא אומר פה גם בעוד תקופה עם ג' לא נקרא את זה עכשיו, עיקר היראה היא בלב. זה לא חידוש של רב צדוק. מה כתוב בתורה? אני מקריא לכם, משמות וירא פרק ת' פסוק כף. הנה נממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד אשר לא היה חמו במצרים למין היום מבזדה וידעתה. ואתה אשלח העזת מקנך ואת כל אשר לך בשדה. כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו. וואי וואי וואי. זה מה שמשה אומר לפרעה. ואז התורה מספרת לנו. הירא דבר אדוני מעבדי פרעה הניס את עבדה ואת מקנהו על הבתים. כלומר, זה פעם ראשונה שפתאום יש מה שנקרא יראת השם. הירא דבר השם, מה הוא עשה? הכניס את כל הדברים שלו, את כל המקנה ואת הכל, ואת עבדיו לתוך הבתים. פסוק כ"א, ואשר לא שם ליבו את דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. שאתה פה להקבלה? הירא דבר השם הכניס, ומי שלא ירא את השם, השאיר בחוץ. איך הגמרא, איך התורה אומרת, ומי שלא ירא את השם? ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. כלומר, מה זה לירא את השם? מה זה יראת שמיים? לשים לב. כלומר, לעבוד את השם עם הלב. ולכן, זה פשט, פשט הפסוקים בפרשת וירא. סוף פרשת וירא. ולכן, השלב הראשון אצל החוטא הפרטי, האדם, וכן החוטא מתחילה בלב, שחרב מיראת שמיים. ואחר כך במוח, ששם אין לו מדור קבוע, כי בית זו אישה, אישי הלב, והוא, כלומר המוח, נשרף לגמרי. שאיננו מקום מכיל אף לפרקים מחשבת שם שמיים, שאולי יבוא הרהור תשובה על הלב. בהתחלה הלב. אבל במוח זה מחשבות של קדושה, של הרהורי תשובה שהולכים ללב, אבל בשלב מסוים שכבר הלב כל כך אנוש, הוא כבר לא מתקשר עם המוח, ואז גם במוח אין אפילו מחשבות של קדושה, אלא רק מחשבות לא טובות. פעם בא יהודי לבעל התניה. כן, רבי שניאור אמר מילדי, קודש הקודשים, והתחיל לבכות לו שהוא היה בעל מקולת, הוא התחיל לבכות לו שיש לו מחשבות זרות בתפילה. מה אמר לו בעל התניה? דפק אשרה ואמר, שקר וחזב, אין לך מחשבות זרות. אומר לו, רבנו, מה פתאום, מה הרב סך? אני כל התפילה, אני במחשבות זרות. אומר לו בעל התניה עם חיוך, לא אמרתי שאתה לא חושב על המקולת בתפילה. רק אמרתי שאצלך לחשוב על המקולת זה לא מחשבות זרות. אם פתאום תחשוב, היה עובד ויהיה, ממה לכל אלמין, סובב כל אלמין, אצלך זה יהיה מחשבות זרות. אבל אתה כל היום במקולת, מחשבה, דיבור ומעשה. אז מה אתה מתפלא שבתפילה, על מה אתה חושב? טללם, טללם, על המקולת. אוקיי? ואם תחשוב, היה עובד ויהיה, שיביתי שם לנגדי תמיד, לגביך זה יהיה מחשבות זרות. לא עלינו, אוקיי? אבל כך אמר לו בעל התניה, דז, הוכיח אותו. כן? תוכחה מגולה, זה עבר עוד יותר מגולה. והיום אותו חסיד הוא... לא, לא כתוב, אבל פשוט לי שזה ככה. אחרי לשמוע מדמור זנקן ככה, זה פילי פלאים. ואחר כך, כלומר, קודם כל הבאי בלב, אחרי זה במוח, במחשבה, ואחר כך כל לברי המעשה לא עלינו, גולים למקום התומעה. כן, תניה, ליקוטי אמרים, אמרנו בעל התניה, פרק ג', שם הוא כותב שברגע שאדם חוטא, הוא לא בעצמו חוטא. אדם לא עלינו מסתכל בדברים שאסור להסתכל עליהם. לא עלינו. או מדבר דיבורים שאסור לומר אותם, או אוכל מאכלות שאסור לאכול אותם. אוקיי? אז באותו רגע, עם כל המחשבה, דיבור מעשה שלו, עם כל כוח הדעת וההסתכלות, הדיבורנות האלוקית, למה הוא לא משתמש בכוח חב"ד שלו? לקליפות. זה גלות השכינה. הוא מביא שם, כאילו אדם ייקח את הקדוש ברוך הוא, את המלך, יתפוס אותו בזקן, ישים אותו בתוך האסלה, יעשה שם מה שיעשה שם לא קטנים גדולים, יוריד את המים ויגיד, הנה, אתה מביא את המלך לתינופת. לא עלינו. ובתשובה, זה החוטא, אבל בתשובה להפך. עכשיו, גם על זה החוטא שעושה תשובה, כמו שאמרו בזוהר, הייתי מצפה שמה יהיה הסדר, קודם כל, לתקן את הגלות לחזור לארץ, אחרי זה בניין הבית, אחרי זה תיקון הלב הפנימיות, נכון? כאילו, סדר הפוך מה... חורבן הפנימיות, חורבן הבית, גלות ישראל. אני אומר פה לא. מתחילה בונה ירושלים. קודם כל בונה ירושלים, בונה את הבית והדר, רק אחר כך נדחי ישראל לחנף. ובירושלמי, דמעשר שני, דבניין הבית על ידי מלכי אומות העולם. בית שני, מי בנה אותו? מצאות קורש, נכון? בית ראשון, מי בנה אותו? חירה מלך צור. דמתחילה תיקון המידות והלב. ואחר כך למעשים. אבל באמת הסדר הוא לא הפוך לגמרי. ונראה, דהיכל קודם לבניין, בבניין, לבית, כלומר לבית הפנימי. קודם כל יש את הבניין הבית החיכל, ורק אחרי זה תיקון הפנימיות. אחרי מתחילת המוח, כמו שכתב הרמב״ם, ר' פרק ב', מלכות ציון התורה, קצת דרך וכו', אני מקריא את זה בהערה למטה. ויחי הדרך לאהבתו ואירתו בשעה שהתבונן אדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים. ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוהים אל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כן, שמתוך ההתבוננות במוח, הוא חוזר בתשובה וזה מעורר בו את הלב, מה שנקרא התבוננות, ומתוך המחשבה התבוננות היא מוליד רגשות לאהבת השם. טוב, עד כאן עוד כפתת, נעשה בקצרה גם את עוד למד ולמד א', ממש בזמן שנותר לנו בקצרה. גם עוד כפתת, סדר הקלקול והתיקון באדם. כך הגדרתי את זה. סדר הקלקול והתיקון באדם. למד. אף מעשה שאינו הגון בעצם, כל שהוא הגון, כפי מחשבת האדם, והוא מעשה מצווה, רק שהיה לו לעשותו על צד היותר טוב, אין לנו למנוע ממנו עשייתו. כדי משמע מאליהו שהמתין עד שסיים תפילתו ולא נותחת. כן, תראו את הסיפור, והערה למטה, מי שהיה ברכה ירה 29, ברכות ג' א', אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, באליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח והמתין לי, עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לך שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל, ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך, ואמרתי לו, מי תיארי הייתי שמה יפסיקו בי עברי דרכים, ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. אז הוא אומר פה, מפה ראיה, שאם אדם עושה מצווה או מעשה טוב, אף על פי שהיא לא מוש, היא לא מושלמת, אל תמנע, שיעשה את זה. עדיף מאשר כלום, נכון? הוא לא אומר פה, אבל אין מזה אולי ראה אפשר לדחות את זה. ואולי יש לומר, זה לא היה שהמקום פה להתפלל עוד. כלומר, למה רבי יוסי התפלל שם? כי לא היה מקום אחר להתפלל. והיה לך להתפלל בדרך. זאת אומרת, קודם שנכנסת לחורבה, ואינו במשמע, אלא גם שהיה יכול לצאת להתפלל, לא מנעו מתפלל בחורבה. כן? בכל זאת אומר לו, לא, הוא עושה אדם עושה מצווה, אל תבאס אותו. כן, אדם בא ולומד, אומר לו, זה לימוד זה? זה לא שווה כלום. אז מה זה אומר לאדם? הפסיק ללמוד. לא, גם אם הוא לומד עם גאווה, עם תאוות, עם פניות, אבל הוא לומד. נכון, אפשר יותר טוב, אבל אל תמנע אותו מלימוד. ואולי לבא להתפלל תפילתו על ידי זמן, נכון, הוא יכול להתפלל בחוץ בדרך, אבל מתבלבל. כיוון שכבר היה מוכן להתפלל, לא רצה למונו, אף שאינו ראוי על פי דין לעשות כן לכתחילה. וזו נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים בעבודת השם, האויב של הטוב מאוד זה מצוין, או מושלם, כן? האויב של הטוב זה הטוב מאוד. קליפת האו סיירת או ניירת. אם אני לא לומד גמורה עם ראשונים ואחרונים, זה לא שווה כלום, ואז מה? אתה לא לומד בכלל כלום? לא, אם אתה לומד עם שוטנשטיין דף יומי, אתה לא נחשב, אתה עמי ארצות, תלמד עם רשי תוספות. אז אני, עם הארץ, לומד עם שוטנשטיין. אבל כבר סיימתי שעה, אני אמשיך לסיים בו בעזרת 940 שוטנשטיין. וכל מי שלומד בלי, יכול להיות שיודע יותר ממני, לוקח לו יותר זמן. ללמוד דף בלי שוטנשטיין לוקח לי שעה, עם שוטנשטיין לוקח לי 20 דקות. אז נכון, לכתחילה עדיף אולי בלי שוטנשטיין, אבל זה גם משהו. בעיקר זה גם להספיק ולהספיק. ולכן הנקודה היא מאוד חשובה. אדם עושה מצווה, הוא עושה את זה טוב מאוד, הוא לא עושה את זה מצוין, אל תעיר לו. אחרי זה תשאל אותו זה, אבל תן לו לסיים, תן לו לעשות ואל תדבר איתו. אל תרפא את ידיו, כי האויב של הטוב מאוד זה המצוין. לכן אליהו חיכה שרבי יוסי יסיים, ורק אז העיר לו. אז אני קראתי לזה לא למנוע מעשה לשם שמיים, גם כשאפשר לעשות טוב יותר. לא למנוע מעשה לשם שמיים, גם כשאפשר לעשותו טוב יותר. למד א', ובזה נסיים מקצרה. אין להתפלל במקום שאפשר להתבלבל באמצע, אלא תפילה קצרה שלא יתבלבל בה. תפילה זה לא צחוק. אם אתה מגיע למקום שכל מקום דיבורים, וצחוקים על מכבי, איך הרצליה העיפה אותה, או על ליברפול שהפסידה לריאל, או על ביבי ובנט וסילמן והקואליציה, האופוזיציה, אמו, 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 עזוב, עזוב. אל תתפלל במקום שבלבלו אותך, אלא תפילה קצרה שלא יתבלבל בה. כי טוב מעט בכוונה, מערבות בלא כוונה. וכן בכל עניין וזמן, כשאין יכול לכוון כל התפילה, ועוברי דרכים, דרך המלך של העולם, זה לא רק מי שעכשיו נוסע מבני ברק לירושלים, עוברי דרכים, זה הדרך, זה העוברים בעולם הזה, דרך המלך של העולם. חלל שמאלי שבלב יפסיקו מעבודתו, כל הערעורים, המחשבות זרות, התאוות, להתפלל תפילה קצרה על כל פנים בכוונה. זה ממש אסכולת פשיסחה, שהעיקר זה הכוונה, ולכן להיזהר ממחשבות זרות ולא מכוונות. אחרי מנהג פשיסחה, בית פשיסחה עד היום, זה בולט בגור וחסיות הפולניות, התפילה עצמה היא מאוד מהירה, שלא יהיו מחשבות זרות. אבל עיקר העבודה היא העבודה לפני התפילה, ששוהים ומתכונים חיונית עצמם להכנת הלב, כשבזמן התפילה, מריצים. עושים בלבן ניגונים, אבל מריצים. הקצב בגור הוא מאוד מהיר בתפילה. הייתי פעם, נבהלתי, בלי מחשבות זרות. אין זמן למחשבות זרות, אחרת אתה לא עמוד בקצב. אוקיי? אז אני מסכם את הפסקה הזו, שמה היא מעלה, אני רגע, לפני שאני מסכם. החשיבות של התפילה היא כל כך חשובה, אתה מדבר עם השם יתברך, אז שלא לך מחשבות זרות. הכותרת זה טוב מעט בכוונה, מהרבה בלי כוונה. אוקיי, עד כאן זכינו, אומנם במה קצר, בעזרת השם הפעמים הבאות תחזור ללמוד ביותר היקף. סיימנו תות למד א', ובעזרת השם, אחרי חג השבועות, אנחנו נזכה לסיים את החלק הראשון של הביאורים מסכת ברכות בצדקת הצדיק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.